אורות, מת מרן הרב קוק, עמוד צדיק זין, פסקה עין. התשובה נועדה לישראל, כן, בעצם בסוף אורות התחייה, הרב דן באריכות בגאולה הרוחנית. ואז מה זה התשובה הרוחנית, הגאולה הרוחנית? יש כל מיני מדרגות, כן? סתם לחזור בתשובה, עד עכשיו אני לא הנחתי תפילין, עכשיו אני מניח תפילין. זו תשובה של היחיד. ואילו כשאנחנו מדברים על תשובה של הכלל, אנחנו לא מתכוונים לדברים האלה, אנחנו מתכוונים לתשובה של רוח הכלל, כלומר התגלות מחדש של נשמת האומה, ואז יש כל מיני תופעות שמתלוות לזה. למשל, חזרת הנבואה, חזרת רוח הקודש. רוח הקודש זהו כישרון יהודי, כישרון עברי.
רוח הקודש?
רוח הקודש והנבואה.
אין לגויים? יש?
זה לא באותו אופן, כן? כלומר, אני אמרתי ככישרון לאומי. ככישרון לאומי זה שלנו. לא אמרנו שהן תופעות חריגות, אבל הן חריגות, כן? אבל ככישרון לאומי זה הכישרון שלנו. כלומר, כשאומות העולם מחוסרות נבואה, לא כואב להם שום דבר. יש להם פילוסופיה במקום זה. כן? לנו, כשאין נבואה, אנחנו חולים. זה מחלת הגוף, זה מחלת הנפש. כן? ולכן, הבריאות של האומה הישראלית זה מצב של נבואה. מה פירוש נבואה? אנחנו רוב חיינו חולים, נכון, נכון, אז מה? צריך לדעת, להיות מודע לזה. לא רק להיות חולה וגם לא להיות מודע לזה, לפחות להיות מודע.
זאת אומרת, מצד הסגולה שלנו, יש לנו את הנבואה, אבל אנחנו לא מגשימים אותה.
אז זה רע, זה רע לא להיות נביאים. עכשיו, אז יש כמה סיבות לזה. למשל, הרמב״ם אומר משהו נפלא במורה נבוכים. הוא אומר, אנחנו עצובים. כי אנחנו בגלות. כשעצובים אי אפשר להתנבא, הרי אין הנבואה שורה, אלא מתוך שמחה.
איפה היא כתוב?
במורה נבואה שלו. משהו. הוא מביא שם הפסוק אגב, מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזוני השם.
אתה יכול בהזדמנות הזאת להגיד כמה מילים, לפרש את החיים הקשים, שאול שהתנבא,
מה? הוא מתנבא, הוא פוגש להקת נביאים והוא מתנבא. נכון? זה אתה שואל.
כן, הוא מתנבא ומנגנים.
המנגנים אתה שואל?
יש עליו רוח רע,
לא, רוח רע זה סיפור אחר, זה מחלה, זה מחלת נפש, קוראים לזה מלנכוליה. כן? הוא חולה נפש, הוא בדיכאון, אז זה נקרא רוח רע. ברור? רוח השם סרמים, שאול, אולי יש לו רוח רע. שם כשהוא התנבא? כי הוא היה בשלטון השכל, כמו אדם הראשון לפני
החטא.
לא, אבל זה מתאים לנבואה שלו. הוא סוג נבואה כזה. לא, בסדר, זהו, זה משהו אחר. אבל אצל שאול, כיוון שזה היה פתאומי, הוא לא צפה לזה כל כך, אז הוא הפשיט מעליו את כל הבגדים. גם בגדי הנפש, גם בגדי הגוף. כן? מיד היה במדרגת אדם הראשון לפני אחרת. אבל סתם ככה הנביאים, הם יותר מורגלים. הם לומדים בבית הספר לנבואה, יש להקת נביאים והכל וזה, אז הם עושים את זה בהדרגה. ואז הם לא צריכים להגיע למצבים קיצוניים כאלה. עכשיו, זה שהם מנגדים, זה כדי להיות שמחים. כן? הרמב"ם מסביר את זה. בני הנביאים זה אלה שמנסים להתנבא. הם לומדים בבית ספר לנבואה. אז מה הם עושים? הם מנגדים. מנגנים, יש אווירה שמחה. תוך שמחה אפשר להתנבא. עכשיו, בזמן ששכינה שרתה בישראל, רוח הנבואה בכללו היה באומה. ולכן מי שפגש להקת נביאים, היה נקל בעיניו להגיע לזה. וזה מה ש... גם הכוזרי אומר את זה. אדם שפוגש נביא, מתחדשת בו רוח אחרת. גם כשהוא פוגש את הנביא. כן. הרמב״ם כותב שהבטיחו לנו הנביאים שתחזור הנבואה באחרית הימים. אלא מה, היא לא תשוב להיות באופן שהיא הייתה, אלא נבואה מסוג אחר. כן, כתוב כי מלאה הארץ דעה את השם כמים להם מכסים. כן, נבואה של חוכמה. זאת אומרת ש זה נבואה שמתקופה שהיא גילוי גדול של אלוקות. הנבואה היא לעומת החוכמה, חכם עדיף מנביא. כלומר, בנבואת משה היה תופעה ייחודית של אחדות הנבואה והחוכמה. ומתלמידי משה ואילך יש או חכמים או נביאים. אתה צריך להחליט, או כזה או כזה. אי אפשר להיות שניהם ביחד באותו זמן. ולכן יש בנבואה אופי שירי שאיננו יכול לחדור עד פרטי הפרטים של החיים, כמו שההלכה של החוכמה חודרת. לעתיד לבוא, זה נבואה של חוכמה מחדש. זה נבואה אחרת לגמרי. זה מובן?
גם זה לא נבואה סגולית, לא?
הייתי אומר, זו חוכמה של נבואה.
פעם זה היה, כאילו, היו נביאים והעם ישראל, ועכשיו זה יהיה כשכל עם ישראל יהיו נביאים.
טוב, זה רק כמותי מה שאתה אומר.
לא, כאילו, מבחינה איכותית גם, זה כאילו להרים את הכל לרמת קודש.
הכל מתרומם, כן, אפשר. אבל יש חוכמה בנבואה הזאת. ודאי שהנבואה תחזור. אגב בנים, התשובה הנועדה לישראל, לרומם את קרנם בגאולה השלמה, תבואו. איך היא תבואו? בהדרגה, כמו כל דבר שבא. בגאולה זה תמיד בהדרגה. קודם כל, על ידי השבת עוז רוח הקודש, שהוא הסגולה הנבואית בהתחלתה, המתפשטת על כל האומה כולה. גבורה לאומית. כן? כן, עוז. כן, יש גבורה, יש גבורה נפשית בתוך הגבורה המלחמתית. כתוב למשל בשופטים, ותהי עליו רוח אלוהים. איך הייתה עליו רוח אלוהים? על שמשון הגיבור, שהיה איש מלא שרירים וגס. כן? זה קצת גאה, הוא מוצא איזה גויה בנחל סורק. זה אחר כך, באישה השנייה, אבל בנחל סורק זה דלילה, זה לא בדיוק. הוא פוגש את דלילה בנחל סורק. מוצא חן. זה לא בדיוק תמיד חכם, כן?
הכתובים עצמם אומרים, לא ידעו אביו ואמו.
זה כשהוא רוצה להתחתן.
אבל
כתוב שהכי מהשם הוא, כי מהשם היא. זה בפעם השנייה. כזו, אז איזה רוח הקודש? של הגבורה. כן? הוא רוצה להילחם נגד הפלישתים. זה מרגיז אותו שעם ישראל מושפל. הוא מדבר עם האדם, כן? זה לא קשור לצטיית עתידות. ראיתי שיפעמים גדולים לזה. לראות את העתיד זה לא קשור לזה. כן? כי אם כן, יש לנו קבוצת נביאים שיושבת בעמק האלה. יש לנו קבוצת נביאים בעמק האלה. זה השירות המטאורולוגי שם. כל יום הם מודיעים מה העתיד.
טוב, הם לא, אני יודע מה.
למה, דווקא בשנה הזאת הם קלו טוב?
מה קרה?
מה, לא קלו טוב
שם? יהיה להם קצת הצלחות.
פעם אחת לשתיים כרגיל.
עד שרוח השם שרה.
דני רוט אמר מה שיופי, הוא אמר, כל המערכות הנונים היו, איך אומרים, מתפתחות מעל האזור שלנו, כאילו, הכל היה זה, והיו מגיעים, אז אם היו רואים קצת עננים בים התיכון, היו יודעים שזה מעלינו ירד
קודם. זה כמו ביצה בקושקשת. הלאה. התוכן המיוחד, טוב, עוז רוח הקודש, זה התחלה של הנבואה, שהוא הסגולה הנבואית בהתחלתה, המתפשטת על כל האומה כולה. כי היא לא, שירה זה דיבור של, דיבור לא מבורר. שירה זה משהו עדיין לא מבורר. מעורפל מדי. כלומר, אני משיג דבר עליון ולא יכול להוריד אותו למטה, אז אני שר. זה מה שכתוב בשירת דבורה, אורי, אורי, דבורה, אורי, אורי, דברי שיר, שהשיר שלך יהפוך לדיבור, זה הברכה הגדולה. דברי שיר, כן? בהתחלה, בדרך כלל אומרים, שיר, כן? וישיר משה. הם שוררים שירים. ולדבר שיר, זה סימן שהשיר ירד עד למטה. אז לעתיד לבוא הנבואה, כנראה לא תהיה שירית כל כך, כמו שבעולם הזה, שנראה לנו משהו זר.
אז מה זה אז?
ויש גם יופי של החוק, יופי של הדיבור. כמו ש... לא זוכר מי אמר, זה הרב קוק. כמו שיש חוקים לשירה, כך יש שירה לחוקים. ורואים את זה למשל בלימוד גמרא. לימוד גמרא אין דבר יותר יבש מזה, כן? ורואים בחורי ישיבה, הם לומדים גמרא והם שרים. כן, כל הקורא בלא שירה, ושונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר, וגם אין להם חוקים לא טובים, משפטים לא יפלו בהם.
יש חוק לשיר.
אך, סתם. זה מפליא. אף פעם לא ראינו סטודנט למשפטים שלוקח את קובץ החוקים של מדינת ישראל ומתחיל לשיר את זה. כן.
הוא נרדם שוב.
לא, כלומר, להתחיל לשיר את זה, שחוקי חוקי מיסוי בידי אינפלציה, והתחיל לשיר את זה. מה? כן, כן, כן. ראפ? מה זה ראפ? ספרי לי.
ראפ.
היית אחרת שיש כיוון כזה, כיוון שזה ניסיון כזה. אני מבין.
זה לא...
לא, אבל השאלה, מבחינת קליפה קודמת לפרי, מה החיפוש שיש בזה? מה?
רב עוד פרי, איפה?
טוב. מתוך שרוח... עכשיו, מה זה מתפשט על כל האומה כולה? למשל, יש שני שאלה, למה אומרים הלל ביום העצמאות, כן? זאת שאלה שפשאלו הפוסקים. דבר לפי הפוסקים, לא. אני דבר, לפי הפוסקים שאומרים שצריך לומר הלל ביום העצמאות. למה צריך לומר הלל? אז יש כאלה שאמרו, ביד שהייתה צרה גדולה, והקדוש ברוך הוא הציל אותנו, אז אומרים הלל. אבל מעניין מאוד, ידוע קושי על זה, כן? אז למה בהביאר, זה אז התחילה המלחמה. כן, המלחמה הסתיימה אחר כך, תעשה בזמן שביטה, בתאריך שביטת הנשק ברודוס, אז תעשה את ההלל, לכאורה. אלא...
כל ההתחלה זה...
ההתחלה זה גם לא ההתחלה, כי הרי הפרעות והמלחמות התחילו גם לפני כן.
זה הרשמי אבל, כאילו.
מה זה הרשמי? מה קרה באותו יום?
ההכרזה,
האומץ להכריז. כן, כלומר, זה ככה באמת ההכרעה, שזה בגלל שהיה התעוררות רוח גבורה להילחם, והאומץ להכריז על המדינה, זה מה שקובע את אמירת ההלל באותו יום. זאת אומרת שנולדה אז נשמה חדשה. זה בעצם מה שאומר כאן הרב. העוז, רוח הקודש, הוא הסגולה הנבואית בהחלטה, המתפשטת על כל האומה כולה. זה היה תופעת קולקטיבית, לא תופעת של יחיד. זה לא הגבורה של בן גוריון כיחיד, כן? זה האומה בכללה. התמלה העוז, אז זה מה שאומר כאן, זה רוח הקודש שחוזר. זה ההתחלה של הנבואה. מתוך שרוח עליון זה מתאמץ להופיע. מתגרשים ונידחים רוחות קטנים ממנו. מה זה רוחות קטנים? לא.
זה חשש אולי, לא?
רוח קטנים. זה חיובי. רוחות קטנים זה דברים חיוביים קטנים.
זה כמו להגיד לדוגמה שאנחנו צריכים את המלחמה בשביל הביטחון של עם ישראל. זה משהו קטן.
לא, זה לא על זה מוקרה. לא על זה מוקרה. הוא מתכוון למשל ליראת שמיים פשוטה. יראת שמיים פשוטה, זה אור קטן, זה רוח קטנה. וכשיש רוח גדולה שמופיעה, אז כל ההכרות הקטנות שסיפקו ופרנסו את נפש האדם עד אז, הופכות להיות דבר תפל שאיננו מפרנס את נפש האדם, וזה נדחה.
כי זה לא כללי.
ואז, כן, זה לא כללי, למשל, זה לא נבואי.
זאת אומרת שזה...
ואז יש תופעות של קשירה.
זה מסביר למה בן גוריון ביאן ושיסקי כולם באים מחדר והם עזבו את זה
כי
היה להם יראת שמיים אז הם קטנים היה להם הם עלו במשהו יותר גדול
נכון, ואז בהתחלה זה דוחה את האורות הקטנים ואז יש הרבה צער לצדיקים בגלל שיש סתירה בין שתי ההכרות אני רגיל שאצלי יראת שמיים וצדקות זה קשור בקטנות בשבילי למשל צבא קטנות זה למשל לא להתעמל. התעמלות זה בשביל גויים. לא ללכת לצבא. הצבא זה בשביל הקוזק. כל מיני דברים כאלה. קטנות. לא ללמוד הרבה על העולם. כי שמעתי שכל אלה שלומדים הרבה על העולם הם מתפקרים. לא להתלבש יפה. שמעתי שאלה שמתלבשים יפה יש להם נטייה ליצר הרע. ולא כל, לא לשמוע מוזיקה, לא, הכל קטן. וגם בלימוד תורה, ללמוד רק דברים מסוימים, לא ללמוד קבלה. שמעתי מקבלה משתגעים. בקיצור, הכל בקטנות. זה נקרא קטנות. אבל מה, זה נותן יראת שמיים. אפשר להיות צדיק במדרגה הזאת. אפשר להיות צדיק ככה. ויש אנשים שחיו חיים עמוקים מאוד ויפים מאוד מתוך קטנות כזאת. אבל הגיע עידן שמהאומה בכללה נטבע משהו אחר. נטבע... גדולה. זה תלוי אצל מי. אצל יחידי סגולה מגיעים מיראת שמיים קטנה, מיד ליראת שמיים גדולה. אבל מדבר כתופעה חברתית, זה בלתי אפשרי. כי האדם הוא רגיל לדבר אחד, הוא לא רגיל לדבר השני. זה כמו שהרב קוק כותב בערפילי תואר. הרשעים לעתיד לבוא ייתנו את הדין. על מה? על זה שהם גרמו צער למי? לצדיקים הבינוניים. זה לא יפה, אתם התנהגתם כל כך לא יפה עם הצדיקים הבינוניים, שהם לא יכלו לסבול את הרשעות שלכם. עם הצדיקים הגדולים, הרשעים לא יצטרכו לתת את הדין, כי הצדיקים הגדולים לא נפגעו בכלל מן הרשעות, הם הבינו איזה תהליכים עוברים דרך הרשעות. צדיק גדול זה הרב קוק. צדיק קטן זה...
זה לראות מישהו נוסע ביום שבת ולהגיד אוי ואי.
זה לא יפה. אל תיסע בכביש שלי. בבקשה, אני מתחנן. כי אם אתה תיסע בכביש שלי, זה יערוס לי את כל השבת. זה לא יפה. אל תיסע בכביש. תשמע, נסדר לך כביש אחר שם אני לא אראה אותך. זה נקרא צדיק בינוני. והרשעים, הם מצערים את הצדיקים הבינוניים. והם ייתנו את הדין על זה. זה לא יפה שציירתם צדיקים. זה לא מוסרי. זה לא דרך ארץ. צדיקים הגדולים אומרים, נכון, מחללים שבת, וזה באמת אסור, אבל זה בגלל שעכשיו, איך קוראים כתוב כאן, עוז רוח הקודש, סגולת הנבואה והתחלתה, מתפשטת על האומה כולה, ולכן זה קורה כך. כי מתוך שרוח עליון זה מתאמץ להופיע, מתגרשים ונדחים ברוחות קנים ממנו. זה הצדיקים הגדולים. אז הם לא מפחדים, הם אומרים, כן, אנחנו רואים לאן זה הולך. בסדר? התוכן המיוחד לישראל בתור עם לבדד ישכון לא יתברר על ידי המעשים החיצוניים והקצובים. אז יש שני דברים שונים. זה הרב כותב באורות הקודש, שבתוך הנפש צריכות לשכון שתי הכרות. מצד אחד לב נחמץ מכל חילול קודש, ויחד עם זה הכרה עמוקה לאן כל זה מוביל. הרב לא אומר להיות אדיש, כי גם המדרגות הנמוכות צריכות להיות כלולות בליבו של אדם גדול. כי אם הוא יחיה רק לפי המדרגות העליונות, אז הוא כבר לא בן אדם, הוא מלאך. אז הוא צריך גם כן שזה ירעב לו. אבל זה כואב לו במדרגה העליונה. כן? זאת אומרת, זה מתמתק עד ידי ההכרה ליד כל זה מוביל. אבל אסור לו לא להיות רגיש. כן? זה כמו שאומר הרמב״ם, מי יקוהו ולא יצעק. אם אתה אחד שמקים אותו ולא צועק, אתה לא נורמלי. אבל אתה יודע שהמכות האלה עושות לך טוב, ושיש סיבה למה אתה מקבל את המכות האלה. כן, אבל אתה בן אדם. במכה זה כואב. מי יקוהו ולא יצעק. מתמתק, כן. זה הכוונה, זה ביטוי של הכוח מתורת הקבלה, שפירושו למתק את הדין בשורשו. זאת אומרת, ברגע שאני רואה דבר שהוא מידת הדין, כלומר דבר מצומצם, ואני רוצה להתמודד איתו, יש שתי אפשרויות, או לשבור אותו, או לראות איך שהדין הזה כלול ברחמים עליונים. זה חלק מן הרחמים, אז זה מתוק. אני אתן לך דוגמה, משל, שיפיד את זה. יש אדם שהוא חולה מאוד, רחמנא ליצלן, לא עלינו, לא עליך. והוא בסכנה לאבד את חייו. הרופאים אומרים לו, תשמע, יש לנו תרופה ניסיונית. זה לא בטוח שזה יעזור לך להינצל. אבל אנחנו יודעים שאם אחרי שתיקח את התרופה, 3 שעות אחר כך, יהיה לך כאב בטן עז, זה סימן שהתרופה הועילה. אחרי 3 שעות, מגיע כאב הבטן. הוא שמח או לא? הוא שמח. אז זה כאב בבטן, מתוק. אוקיי? זה נקרא דמתק.
הוא מחכה לכאב בטן. אבל אחד הרופאים האלה לא יודעים כל כך, והוא לא יקבל את הכאב בטן ודן גבר.
כתב הרמב״ם במורה נבוכים, לא כל פרט במסל צריך להיות מתאים לנמשל. במורה נבוכים, כן, זה מה שם. הלאה. התוכן המיוחד לישראל בתור עם לבדד ישכון לא יתברר על ידי המעשים החיצוניים והקצובים והדברים הלימודיים בלבדם, כי אם על ידי הרמת החיים בסגולתם הפנימית. התוכן המיוחד, יש לך ספר? טוב, הוא מסביר כאן הרב שכדי שיתגלה התוכן המיוחד לישראל, מה זה התוכן המיוחד לישראל? סגולתנו, הנבואה במתדנה בתור עם לבדד ישכון, מה שמיוחד לנו, כי יש דברים שמשותפים גם לנו וגם לגויים, יש דברים שהם רק שלנו. אז הדברים שהם רק שלנו, הפנימיים מאוד האלה, הם שיתגלו, לא מספיק שיהיה רק מעשים חיצוניים, זאת אומרת מצוות, הרבה מצוות, הרבה יראת שמיים, הרבה תפילה, הרבה צדקה, הרבה בניין הארץ, הרבה דברים טובים, ואז תראה שזה, לא, זה לא מספיק, אומר.
מה זה מעשים חיצוניים? למה זה חיצוני?
כי זה חיצוני, כי זה גשמי, כן?
אבל יש איזה שורש פנימי הרי.
ודאי שזה שורש פנימי, אז מה?
אז למה זה חיצוני?
מה? קצובים, הכוונה שיש להם קצבה, קצבה, שיש להם מדויקים, כן? כמו הנחת תפילין, זה בדיוק משעה הזאת, עד שעה הזאת, אני יודע, כן, זה קצוב. והדברים הלימודיים מלבדם, כלומר, ילמדו הרבה תורה, וזה, זה לא מספיק. כי גם אחרי כל זה, לא מתגלת הסגולה של ישראל. כי סך הכל, להבין, גם גוי יכול ללמוד. נכון, אסור לו ללמוד, אבל הוא יכול, אבל דברים לימודיים, זה עוד לא הרים את החיים למדרגה אחרת. זה רק שכלל את החיים כמו שהם.
זה כאילו אולי לעשות את דברים בלי פנימיות?
לא, לא. זה אנחנו עוד לא הגענו. וזה, כלומר, ברגע שכולם קיים מצוות, ויש הרבה לימוד תורה, והרבה הבנה, והרבה חוכמה, ומכה, עדיין זה כאילו, זה כמו שלקחו עץ גולמי, ושפשפו אותו, והבריקו אותו. אז זה עץ יפה, אבל זה אותו עץ. כן? זו אותה מציאות. אבל איך תתגלה סגולת ישראל? על ידי הרמת החיים בסגולתם הפנימית. צריך רמה אחרת של החיים עצמם. לא של גילויי החיים, אלא של עצם החיים. כן?
זה תלוי
בעשות.
אז עכשיו הוא מדבר על המציאות,
כן, אז איך זה יבוא? נכון, אז הוא יסביר עכשיו עוד מעט. תוצאת הדבר תבוא על ידי רצון כביר פנימי שיבררו הוא גדולי הנשמה המכירים את הליכות דופק החיים של קלות האומה כולם, והם הם בעלי היסוד העליונים אשר יעלו את כל הילדות בין שלהם, בין של כלל ישראל, בין של כל הנפילים אשר עמדו בהיות משיחים ונפלו ונוקשו ונשברו. הנה מתפזרנו, מתפזרו ניצותיהם ובקשים תיקון חי וקיים ביסוד דוד מלך ישראל רוח הפינו משיח השם. מה ש? צריך אנשים גדולים שמה יעשו? שעל ידי רצון כביר פנימי. מאיפה בא הרצון? רצון של מי?
של האומה?
של הגדולים לאומה?
לא, לא. של האומה, ומי יברר מהו רצון האומה? אותם הגדולים.
כן, זאת אומרת, אבל הגדולים מבינים את הרצון של האומה.
כן, אבל זה מתחיל מהרצון של האומה. אה? להסביר אותו. לפעמים אני רוצה משהו ואני עוד לא יודע מה אני רוצה. ואתה יפה מאוד הסברת לי מה אני רוצה. לא ידעתי מה אני רוצה. ידעתי שאני רוצה משהו, לא ידעתי מה. הם ימצאו כלים בתרבות, במעשים, במחשבות, לרצון הגדול.
לא הבנתי כלום בינתיים.
מי אמר?
יש, למשל אלדד כותב שהוא משהו, משהו מצליח ולתת ביטוי לרצון של אחרים. זה שהוא כותב.
מה זה יהיה?
יש למד וב צדיקים, לא?
אין מנהיגות למשל.
הרב צבי יהודה? אתה עוד נפטר. יהיה! אז יהיה, אז אנחנו בסבל. נו, תראה, 2000 שנה בלי נבואה, 3000 שנה בלי נבואה, אז גם עכשיו בלי מנהיגות. נו, אז מה?
יש איזה מטרה לזה שאין מנהיגות?
כן, כתוב דומה דודי לצבי. אז לא מדודי לצבי. משיח זה דודי, והוא דומה לצבי. צבי כשהוא רץ ביער, לפעמים העצים מכסים אותו, לפעמים הוא נגלה בין העצים. מה צבי זה? פעמים נגלה, פעמים נכסה. אף משיח פעמים נגלה, פעמים נכסה. זאת אומרת, יש צורך בזה שיהיו עיתות של היעלם, של היעדר, של ליקוי מאורות. יש צורך בזה. כדי שהאור, כדי שהאור יתגדל. צריך הדרגה. אי אפשר כל האור בבת אחת. אז זה חשוב שיהיה
אמת.
ותהי האמת נעדרת, נעשית עדרים עדרים. האם זה טוב שנעשית עדרים עדרים או לא?
זהו,
הבנת, זהו, אז מה אכפת לי עכשיו? מצד האמת.
הרב לא מדבר.
כן.
זה הביטוי בעלי היסוד
האמת. טוב, זה בעלי יסוד, הכוונה, אנשים בעלי סגולה לבנות עולמות חדשים.
צדיק יסוד עולם.
זה כאן היסוד, הוא מייסד עולמות חדשים.
איך הם יעלו את כל הירידות?
מה הם?
איך הם יעלו את כל הירידות? איך הם יעלו את כל הירידות? מה זה יעלו?
ישתמשו בכל מה שירד לצורך עלייה. למשל, אתן דוגמה. היה מישהו שניסה פעם להיות משיח והוא קצת הצליח, ואחרי 80 שנה האימפריה הגדולה שהוא הקים נפלה. תמנה למרקס, כן? הוא ניסה לגאול את העולם, להביא גאולה לעולם, וזה היה כישלון אחד גדול. אם כן, זאת נפילה. מה צריך המשיח לעשות מהנפילה הזאת? להשתמש בגרעין הטוב שכן הצליח בזה, שנשאר מזה, שזה הרגישות לצדק החברתי, שזה קיים וזה אמיתי וזה נכון. וזה באמת, אגב, רואים את זה גם בחברה של ימינו, שמאז שהשיטות האלה הופיעו בעולם, אמנם העולם הוא לא מרקסיסטי, אבל יש רגישות לזכויותיהם של הפועלים, למשל. יש איגוד עובדים, יש סוציאל דמוקרטיה, וכן הלאה. אז זה הכוונה, המשיח מרומם את כל הנפילות, משתמש בכל מה שנפל כדי לבנות עולם חדש.
לא,
מה זה קשור לגוטו? המשיח, התפקיד שלו.
אני אגיד לך, למשל, שהיו קבוצות של אנשים, למשל, בשנות ה-60, שאמרו, צריך לשבור את כל הגבולות בין כל המדינות, צריך, ובין כל האנשים, ובין כל התרבויות, וכל
התחילות. אז גם זה נפילה, זה ניסיון להביא גאולה, שגם הוא נופל, בסדר.
אבל אם מיישמים את זה בתוך עם ישראל, ואומרים, צריך לשבור את כל הגבולות בין יהודים,
לא, הם צריך לשבור כל הגבולות בין יהודי ליהודי, גם זה לא טוב. בין שני אנשים זה טוב לשבור כל הגבולות. אבל הרעיון כשלעצמו, יש בו גרעין אמיתי, שצריך לדעת להשתמש בו. זה התפקיד של המשיח. הוא משתמש בכל מה שנפל, ונותן לו את מקומו. לא הכוונה. כמו למשל, סדום. אין לך נפילה גדולה ביותר מסדום בעת העתיקה. זו החברה המושחתת ביותר. מה יצא מזה? דוד המלך. בסדר? כן, כי הוא בא מרות המואביה, כן? כלומר, אף על פי שלא יבוא המוני מואבי בקל השם, אבל מואבי לא, מואבית כן. בקיצור, בירור בתוך בירור, עד שיוצא מזה דוד. כן? ואז הוא מרומם את סדום.
זה לוקח זמן.
זה לוקח זמן.
זה גם הזמן שעכשיו, כאילו, שאנשים מרגישים שאין את זה, וזה עדיין בעצם בבירור.
ברור, אז לכן המשיח נקרא במסכת סנהדרין בשם בר נפלה, בן הנפלים. כן? יש כל מיני הפלות במהלך הדורות, וההפלות האלה לא מצליחות, עד שבסוף הנפלים עצמם מולידים בן. כן? בר נפלה הוא הבן של הנפלים. הוא מופיע בגלל התביעה של הנפלים כן להצליח. זה תיקון, זה תיקון, תיקון העולם כולו. כן? זה מה שהוא עושה כאן, זה מה שאומר.
מהגויים, כמו
רבי עקיבא, כן, כי זה צריך לתקן את הכל. כי זה סגולת האדם. כי זה סגולת, בשביל מה היה ישראל? ונברכו ברכה כל משפחות האדמה. אם כן, יש צורך דווקא כדי למלא את יהודנו בשלמות, לשתף גם את כל הניצוצות האלה. זה בדיוק העניין של המשיח.
אבל למה שהם יהיו
הגדולים ביותר, הנציגים הבכירים, הייתי מצפה שהרבקים יהיה לו את כל המסורת החזקה של עם ישראל.
יש לו? את המסורת החזקה פלוס מה שאין.
זהו, הוא מביא את שער החמישים. כן.
למה אבל המשיח ודוד המלך הם יוצאים תמיד דרך דברים כאלה בעייתיים כמו לאה שהיא אישה סנועה מוחלפת.
כן, ותמר.
ואחר כך שלמה יוצא מבת שבע, ורות שהיא באה לגורם ומתגנבת.
זה בדיוק זה. חשבתי שאתה דווקא רוצה להביא ראייה במקום להביא קושיה.
הרב אבל
זה עצמו. אני לא מבין למה זה ככה.
כי, טוב, צריך להבין אולי, מהו יסוד האמונה היהודית? שהשם אחד. נכון? אז הוא נמצא בכל. אבל איך הוא נמצא בכל? הרי יש גם טוב, יש גם רע. אז אם כן, הייעוד המשיחי זה לעשות את הבירור הזה, כדי לרומם את כל מה שנפל. ולכן לוקחים את כל הייאושים שבעולם, והופכים אותם לתקווה. אין ייאוש גדול מזה של תמר אחרי שמתו שני בעליה והיא לא ניתנה לשלה. אז היא ייאוש, ודווקא מתוך הייאוש הזה צמח דוד.
כשהוא מדבר כאן לגדולי הנשמה, אז הוא, אני חושב שהוא מתכוון לאלה ש, כלומר אלה שעושים את הבירור, לאלה שמתוך עם ישראל, לא לאלה שמחוץ לעם ישראל שהם ממשיכים. אותו משיח בן דוד דוגמה, כאילו, הם מעלים את המשיח בן דוד, הם כאילו עושים את הבירור.
נכון, נכון, הם מוציאים אותו מן האזיקים. כן? כלומר, המשיח עצמו נתון במדרגה מאוד נמוכה, ובאים גדולי ישראל מרומים אותו משם. זה כמו ש, אגב, זה העניין שהשבתאים, השבתאים אמרו שסדר הגאולה צריך לבוא מן הקליפות, ואז לעלות את הקדושה, נכון? זה אגב כתוב גם בזוהר. צריך ללסת. הגאולה, זה בא מן המקומות היותר מרוחקים, היותר מקולקלים, ולאט לאט זה מגיע עד המרכז, זה פושע הקדושה, כן? כלומר, זה תשרק, כלומר, תו, שין, רש, קוף, כלומר, כאילו א' ב' בסדר הפוך. ולכן הם אמרו שצריך לעשות עבירות כדי לגאול את הניצוצות שעשוקות בתוך הרע.
עבירות לשמה.
כן, עבירות לשמה, ולכן למשל שבתאי צבי לקח חתיכה של חלב שאסור לאכול, וברך על זה ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם מתיר אסורים, כן? מתיר אסורים, כן? זה עשה זכות, מה? הוא צריך לבר שהם איתנו, בקיצור משהו כזה. אגב, זה מה שהוא ברך. והיה פה איזו שיטה כזאת, כי הרי חלב זה לא טעים, הוא עשה את זה בכוונה, כן? כדי להוציא משם את יסוד הקדושה. והרב חרלאפ בספרו מעיני הישוע מסביר מה הייתה טעותם, למה זה לא נכון. הוא אומר כי כדי שזה יפעל, הסיפור הזה של העלאת תשרק, צריך שדווקא במרכז הקודש, כלומר אצל גדולי ישראל, הסדר יהיה אבגד, א' ב' ג' ד', ואז יש התחברות של שתי התנועות. אבל מה שאין כן, אם הצדיקים יורדים לתוך הקליפות, אז הם לא עולים משם. זה כמו שלמשל כתוב על שער החמישים, כן? בני ישראל היו במצרים. לא, היה אסור. זה בדיוק העניין.
לא, אבל אתה אמרת שער
החמישים. שהטעות של השבתאים הייתה שהם חשבו שצריך שגם הצדיקים יהיו שותפים לתהליך הזה שבא מן הקליפות אל הקדושה.
ועכשיו נניח
אבל הם צריכים להבין את התהליך, זה מה שהוא אומר כאן. הם מבררים גדולי הנשמה, הם מכירים את הליכות דופק החיים
שלו. אפשר להגיד שדווקא
רשעים
צריכים לעשות
עבירות
נשמה וצדיקים, לא?
זאת אומרת, צריך שיהיו רשעים בעולם, ואין מצווה להתנדב, כי תמיד יהיה מי שיעשה את זה. זה מובן? ודווקא מי שמבין את זה, שצריך שיהיו רשעים בעולם, אז הוא דווקא צדיק. ולכן הוא לא עושה את מעשי הרשעים. עכשיו, איפה היינו? הרב ינר אמר את זה, את הביטוי הזה, היפה. עכשיו, כתוב שבני ישראל היו במצרים ב-49 שערי טומאה. לא נשארו יותר, כי אם היו נשארים יותר, היו יורדים לשער ה-50, ואז מה היה קורה? כן, הקדוש ברוך הוא כבר לא היה מוציא אותם. אלא הם היו צריכים להוציא את עצמם, בספק אם הם היו רוצים, כי זה תלוי בבחירת העם החופשית.
הוא לא יודע להוציא משער החמישים?
לא, כי זה תלוי בבחירה החופשית של האדם במקרה הזה.
מה קשר החמישים?
לשנת היובל?
עכשיו.
זה מה שקרה
לרבי עקיבא, ניסית את זה. רק רגע. אז ירדו רק עד 49 שערים, נכון? כשיצאו מ-49 שערי טומאה, השיגו 49 שערי טהרה. כנגד כל שער טהרה יש שער בינה, ולכן משה רבנו השיג 49 שערי בינה ולא את שער ה-50, נכון? של הבינה, נכון? לא השיג. ומשה רבן ואילו רבי עקיבא השיג את השער ה-50. למה?
כי זה אחרי הגלות.
כי הוא בא מהשער ה-50, כי הוא בן גירים. הוא בא מאומות, הוא בא מהגויים. כן, זה בדיוק.
בחר בנו, בחר בעם ישראל להיות שייך אליו.
ולכן משה לא יכול להשיג. לכן רבי עקיבא משיג את מה שמשה לא משיג. כי הוא סוחב איתו את השער ה-50 לתת אותו לישראל.
אבל משה לא ידע אם הוא
מצוי
יהודים עד
עצמו. במותו הוא השיג את השער ה-50. כן.
הוא מת עבד השם.
אחרי זה יותר מובן. שאלת למה דווקא הם תופסים עמדות בחירות כאלה. כן? כי הם מוסיפים את השער ה-50.
למה? כי זה תלוי בבחירה שלו. לצאת מהגויים ולבוא לישראל.
אבל הוא חייב לראות את ה-49 שערי...
לא מצד הבחירה שלו. מצד שהוא בא ממקור אחר.
אבל הוא חייב לראות את 49 שערי טהרה בשביל לדעת שהוא יכול לעלות. שהוא יכול כאילו...
מי? הגר?
אותו גר.
כן, ודאי. מה?
שזה עוד צריך כאילו את העבודה של גדולי ישראל שלא ירדו לי.
כן, זה בדיוק העניין. לכן יש פה תפקיד כפול. ישראל עושים תפקידה, מומות העולם עושים תפקידה, ויש שגרים.
אם ישראל
יורדים
לשער
ה-50
ויוצאים
בבחירתם, אבל הקדוש ברוך הוא לא לקח צ'אנסים, לא לקח סיכון.
אז הייתה גאולה שהייתה
גאולה?
ייתכן שגם לא הייתה גאולה.
אז לא היו יותר זה?
אולי גם לא הייתה גאולה. זה מה שכתוב בירמיהו, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא קוראת איתנו ברית נוספת. כן? למה? כי הברית הראשונה שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, אני הכרחתי אתכם, כן? בעלתי בם. כן? ואז, כי הקדוש ברוך הוא לא רצה לעכב את תיקון העולם, לכן הכריח אותנו להיות עם ישראל. כן.
מה זאת אומרת, לא שינינו
שמיינו,
לא שינינו
מלבושנו? כן, אבל אפשר לעשות את זה במצרים. כן, אבל כאילו לצאת ממצרים זה כאילו זה כפייה.
כפה לים
כרגיל. גם כפה לים כרגיל זה במעמד הר סיני.
כפה לים את היציאה ממצרים, את הים, כמו הר.
נבקש קצת לפקיפיות.
סוף סוף, סוף סוף גם הוא פרק, לא
רק אתה. לא, אני בא לי כבר לתת לכם מכות, חבר שעה, אבל...
יכול לזרוק לנו,
אתה יכול לשפוך את המים.
ואילו לעתיד לבוא, זה יהיה ברית זה שנתתי תורתי בקרבם, בליבם נכתובנה, שזה נתיבי לנו. לכן אנחנו קצת צולעים מאז יציאת מצרים, שהתורה כפויה עלינו, ולכן יש חוסר טבעיות בעם היהודי בגלל זה.
אז זה התיקון בהדור קיבלו על מה
חשבו? כן, בדיוק, זה התחלת התיקון. זה היה בחוץ לארץ, אחר כך בארץ ישראל.
לכן אנחנו סופרים 50 יום?
49.
כן,
יש לך טלפון. רפואה
שלמה.
מה?
כן, אני אעשה עוד רעה ככה, מי שמע בחוץ שלך
עוד שמי. שמע בדיוק מה שביקשת.
אז למה זה לקחת התיקון פורים?
כי זה מחוץ לארץ.
אז מה?
אבל עכשיו כבר הדור קיבלו, מה זאת אומרת?
הדור קיבלו, מחוץ לארץ.
אז צריכים לקבל את זה שוב בארץ.
נכון. זה כל הבעיה של פורים, שזה גאולה מסכנה כזאת.
שיגידו הלל ביום עצמאות, אז יקבלו את זה גם בארץ.
כן, זה בדיוק העניין. טוב. סליחה, זה פרקה?
כן.
סתם, כן?
הוא מרים את החיים
כן.
איך הוא...
זה מתחיל מרצון כביר שנתון באומה כולה. זה מה שכתוב כאן.
כן, בסדר. אז איך הוא...
אני מביא
את זה
ש... להתראות, שיהיה רפואה שלמה. שמיום שנחרב בית המקדש לא נראה רקיע בטהרתו. כן? מאז שנחרב בית המקדש התפיסה שלנו בעניינים אלוקיים היא חשוכה. כן, לא נראה רקיע בטהורתו, שנאמר, אלביש שמיים כדרות וסק השיט כסותם. כן, כלומר, משהו בתפיסה שלנו לא, בעולם לא מאפשר ידיעה אמיתית. ולכן צריך גם שתהיה יוזמה, שלום, צריך שתהיה יוזמה מלמעלה לטהר את הרקיע. זה הכוונה, שהעולם מתעלם. חיים בעולם אחר. כמו שכתוב, הארץ החדשה והשמיים החדשים, אשר אני עושה, עומדים לפניי, נו, מה ש... אני מסביר. יש שאפשר להבין שאנחנו חיים בעולם אחר. כן. למשל, היום הקדוש ברוך הוא שמח. אז אם הוא שמח, אז גם אנחנו שמחים, ואז אנחנו יכולים להבין דברים שבמציאות אחרת, שבה הקדוש ברוך הוא עצוב, כביכול אנחנו לא יכולים להשיג. למשל, כן. תמובן הנקודה הזו. זה כמו ש... כלומר, את מבינה מה זה, מה כמעלה כשנראים שיש שמחה בעולם? אינה כמעלה דווקא שבני אדם שמחים, אלא המציאות של העולם בכללה היא שמחה יותר, ולכן גם בני אדם שמחים יותר. יש אפילו שיר כזה, כשהמלאכים בוכים בעולם אחר. אז בעולם שלנו עצוב לנו יותר, נכון? מה זה הכבוד? מה?
יש
מקקיבה? מה יש? אז איזה שיעור? אמרתי דוגמה, היא שאלה, מה זה להרים את החיים בכלל? לא, לא תהיה מנקסי פסקה. אז אם כן, והם הם בעלי היסוד העליונים אשר יעלו את כל הירידות, בין שלהם, בין של כלל ישראל, בין של כל הנפילים אשר עמדו להיות משיחים ונפלו ונגשו ונשברו. למשל, אגב, יש שאלה, כתוב לעתיד לבוא עתידות מצוות להיבטל. אחת הדוגמאות שמובאות בגמרא, איזה מצווה תתבטל? מה המצווה שמובאת בגמרא? שעטנז. שעטנז. הגמרא שואלת, האם מותר לקבור בן אדם בתכריכים של שעטנז? זאת אומרת, הגמרא, איזה מין שאלה זאת? כי הרי מתים, הם לא חייבים במצוות. מתים חופשי, זאת אומרת, כן, אבל הוא יקום לפני את המתים. ואז אם הוא יקום עם בגד של שעטנז, לא בסדר. אז אומרת הגמרא, אל תדאג, עתידות מצוות להיבטל. כן, כך אומר רב יוסף שם, עתידות מצוות להיבטל.
איך
אתה קדגש לו במצווה? אז הרב מביא דוגמה באגרות, אני לא יודע אם זה חייב להיות אמיתי, הוא מביא דוגמה ש... מה זה עתידות מצוות, שעטנז יתבטל? אסור ללבוש שעטנז, נכון? מה זה ללבוש? שזה מחמם אותי, נכון? נעים לי עם זה. אבל אם אני לוקח שעטנז עליי, ואין לי שום מנעה מהלבישה הזאת, אין לי איסור שעטנז, נכון? נכון? זאת הלכה, זאת הלכה. למשל, אדם שמוכר בגדי שעטנז לגויים, ויש לו ערימה שלמה של בגדי שעטנז ככה על הכתפיים, וזה חם לו, וזה כואב לו, וזה, הוא לא עובר על איסור לבישת שעטנז. נכון? כי אין לו הנאה מזה. אז אומר הרב, אם תנאי האקלים יהיו כאלה שלא יצטרכו בגדים, אז מתבטל איסור שעטנז. מילא כבר אין איסור. בסדר, הוא מביא את זה כדוגמה. מה זה בא לומר? שהעולם משתנה. כן, אבל שמע, הדוגמה שהגמרא מביאה זה השעטנז.
כן, אבל למה הדוגמה הזאת דווקא?
בסדר, אתם רוצים דוגמאות אחרות, למשל. מה?
אבל אם מסביר לי ככה. שהוא אומר שלא ברור. מתי תהיה תחיית המתים, ויכול להיות שהיא תהיה בכל שלב משלבי ההיסטוריה, כולל השלבים שלנו או שלבים אחרים.
כן, אבל יותר מסתבר.
דווקא בשלב שהמציאות תשתנה.
כן, אבל יותר מסתבר שהכוונה שהמציאות משתנה. תיקח משמע גם באורות הקודש.
אבל לו זה היה ככה, כמו בתלמוד, לו זה היה בראשם, הייתי מצפה שהרפאום היה אומר, תחיית המתים, זה בשלב X, שלב מאוד מתקדם.
אבל לפי הרמב"ם העולם לא ישתנה לעולם. אז הוא לא יכול להסביר כמו הרב קוק.
הרב, אבל אין עניין של כאילו שהמצווה...
לפי הרמב״ם, העולם קבוע, גמרנו. עכשיו, אני רוצה דוגמה. למשל, יש מצווה בתורה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. למה צריך שוטרים?
דברים רעים.
יש אנשים שעוברים.
נכון. עכשיו, אם לא יהיה אף אדם שיעבור על החוק.
זה לא מתבטא ממש.
זה מתבטא? לא יגייסו שוטרים סתם, נכון? אתה מבטל עכשיו, זה כבר בטל, בטל כנר בפני אבוקה.
יש לי שאלה. קראת את המשפט הגר, אחר כך למשל, אבל אני עדיין לא רואה את הקשר למשפט הגר ולמשל. זאת אומרת, הייתי רוצה שתבין את המשפט לפני שנגיע למשל.
איזה משפט?
המשפט שאמרת על זה למשל.
הרב, זה
על מצוות עשה, זה גם
כן. נשברו, אמרת, נשברו, למשל, עתידת למקמת להיבטל. מה הקשר? לא יודע.
הרב, מצוות עשה זה...
ברור.
אתה צודק. למה אני אמרתי את זה?
הרב, מצוות עשה זה גם כן הכוונה?
רגע, הוא שאל אותי שאלה. אני מתכוונתי לענות לו.
לא, לא.
הסברתי, כן. זה היה כדי, למשל, בשביל הרמת המציאות. זה היה קשור למשפט שלפני המשפט.
טוב, עכשיו אפשר להסביר את המשפט
העליון,
נכון?
כן, אז אני חוזר למשפט הזה. המכירים, הם בעלי היסוד העליונים, זה בסדר? טוב. אשר יעלו את כל הירידות.
לא יודע מה זה, אבל...
יש דברים שירדו, צריך להרים אותם, נכון?
לא מסביר איך, אבל אני
אשפו את זה, בסדר. איזה ירידות? בן שלהם, בן של כלל ישראל. בן של כל הנפילים, אשר עמדו להיות משיחים, רצו להיות משיחים, ונפלו ונוגשו ונשברו. הנה, נתפזרו מצוציהם ומבקשים תיקון חי וקיים ביסוד דוד מלך ישראל.
עכשיו, אמרנו שהצדיקים האלו, הגדולים העליונים, יש להם תפקיד, הם מרימים ממש את החיים בסגולתם.
נכון.
עכשיו, על ידי מה הם מרימים? שמרים לנו נקודה כאן?
לא, הם עושים את זה בפנים. הם עושים את זה בפנים. זה ההבדל בין ישי לבין... לא זוכר מי. יש שני סוגי צדיקים, מסביר הרב בהרבה לתואר. יש צדיקים שהתפקיד שלהם, זה הצדיקים המצויים. הם עושים מה שנקרא ברור ברורים. הם מבררים ברורים. פירוש הדבר, בתוך כל רע יש קצת טוב, בתוך כל טוב יש קצת רע. אז הם עושים הפרדה, זה עבודה שלהם, של הצדיקים. בתוך הטוב הזה מסדקים את הרע, בתוך הרע הזה מוציאים את הטוב. תפקיד של הצדיקים. ויש צדיקים שמעלה עולמות. זאת אומרת, הם לוקחים את כל העולם, אם אתה עובר הראשי, בואו מרוממים אותו. משל, למה הדבר דומה? לתפוז. אם יש לך תפוז, יש לך קליפה ויש פנים. אז אוכלים את הפנים, זורקים את הקליפה. נכון? או שעושים ריבה, שזה הכל הפרי והקליפה, וזה יותר טעים. מהכל, זה מהאדם. בסדר?
שאוכלים את הפוס סיני, שהוא כזה קטן.
אני חושב את הדברים שאמרת על ניסוד דוד
מלך ישראל. כן.
שאני יודע שזה הפיכת כל היהושים
לתקוות.
אז אפשר להגיד, נחבר אולי לזה את המדרש של חז"ל שאומר שבדוד המלך היה קצוב זמן אפס, האדם הראשון מוסיף לו...
הוא רואה, כן, זה יהוש אחד גדול, ואז הוא חי בכל זאת 70 שנה.
נשאר עוד שפים?
כן, כל מיני. הבאתי דוגמה של מרקס. אבל כל פעם שיש ניסיון תרבותי כלשהו, וזה שתנועת חיים כלשהי, להביא גאולה לעולם, וזה נכשל, זה ניסיון משיחי שנפל.
משיח זה גואל.
כן, משיח נופל. ביום ההוא, הקים את סוכת דוד הנופלת.
טוב,
במקורות
שלנו,
רק
מוצאים רק לגבי חזקיה, רצה בזה שמחורות.
למה? הקורש היה משיח, לא?
יהודי.
מי אמר יהודי? זה המלכות של דוד, מלכות בית דוד.
למה
היא נשאלת לסוכה? כי סוכה יש בה פתח כלפי מעלה. זה עולם הבא. לא, זאת אומרת, זה לא קיר ממש, העליון. זה גידולי קרקע. גידולי קרקע שאינה מקבלת תרומה, זה מים. זה בעצם מים בצורה מסוימת. וכל מקום שמוזכר כיסא הכבוד בתנך, יש מים ליד כיסא הכבוד. נכון, כיסאך מאז ומעולם עתה, נשאו נהרות. אז זה משל לעולם הבא, בקיצור, סוכה.
הרב,
כן.
מצוות עשה גם כן אמורות להתבטא?
מצוות עשה, כן, ודאי.
אז את נאמר, לדוגמה, שמורת יום השבת, אז מה לא ישמורת יום השבת?
לא, זה יתבטל. מה פירוש דבר יתבטל? זה בטל כמו נר בפני אבוקה, בטל ב-60. תן לך דוגמה. יש ילד קטן, הוא עכשיו לומד איך לנעול את הנעליים. זה בדיוק השלב שהוא לומד לנעול את הנעליים. זה כל החיים שלו. רק על זה הוא חושב יום ולילה. לנעול נעליים, לא לנעול נעליים, עם מסרוך, מסתבר, ימין, שמאל, וזה, והוא בוכה. אבל הוא מצליח לנעול נעליים. אצלו זה דבר גדול. הוא מספר לחברים שלו, אתה יודע, היום אני נעלתי נעליים. אחר כך הבן אדם הזה הוא בן 80. מה הוא עושה?
הוא לא חושב על זה.
הוא לא חושב, אבל הוא נועל נעליים. אבל זה דבר בטל. הוא עושה את זה, זה כל כך טבעי אצלו שזה יתבטל אצלו. זה כאן עתידות מצוות להיבטל.
אבל הוא יעשה את זה.
מתי שהוא יעשה את זה? לא אמרנו שעתידות מצוות לא להיעשות.
כי בשעטנז, לדוגמה, אז הוא לא ילבש שעטנז. אז הוא ילבש שעטנז.
הוא לא ילבש שעטנז? הוא לא ילבש את השעטנז באופן האסור בתורה בלבישה?
מה הכוונה?
התורה אסרה ללבוש שעטנז אם אתה נהנה. אז הוא אף פעם לא יעבור על האיסור הזה. הוא אף פעם לא יעבור על האיסור ללבוש שעטנז בשביל ליהנות. רק שזה לא יזדמן לו.
אז הציווי
יתבטל,
אז
יהיה
כמו
מדרגת האבות. נכון, זה טבעי.
אז הוא ילבש או לא ילבש את השעטנז בסוף?
הוא לא ילבש שעטנז, ודאי שהוא לא ילבש שעטנז.
אז למה מתים לבושים שעטנז?
מתים, מותר ללבוש את השעטנז, בגלל שכשהם יקומו, תנאי האקלים יהיו כאלה שהם לא ילבשו שעטנז. זה יהיה על הגוף שלהם. לא, זה יהיה על הגוף שלהם, זה לא נקרא ללבוש. התורה לא אמרה שככה זה נקרא ללבוש. אדם שחם לו מאוד, גם היום, והוא לובש שעטנז, הוא לא עובר על שום איסור.
זה מסתדר עם הרעיון שבעצם באיזשהו מקום כתיבת נתינת התורה זה חולשה, כי אם אני יודע מי אני, אז אני צריך
שחתם. נכון, נכון.
זה
מתבטל.
כי אנחנו נעשה את זה
באופן. זה נכון, זה הכוונה. וכן, אז זה מה שכתוב הרבי ירמיהו על הברית החדשה, כן, שהנוצרים עשו מזה דבר גדול. ביום ההוא הכרות את בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר נתתי להם להוציא אותם מארץ מצרים, שאנוכי בעלתי בם, זאת אומרת, הכרחתי אותם, אלא זאת הברית אשר אתן להם, נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתובנה. כלומר, הם יעשו את אותם המצוות, אבל זה טבעי.
נכון.
כן, לפי מה שהיא אומרת. טוב, ורוחה דמשיכה, רוח הפנו משיח השם, ורוחה דמשיכה הולך הוא באור תורה פנימית, וכל מה שהתאמצו גדולי תיאורי לב ללחום נגד שכחתה של התורה העליונה והעלמתה, יתורך כוח התריעה הלאומית יותר ויותר, יסיר מעליו בגדיו הצועים וילבש בגדי קודש. כלומר, ככל שהגדולים ילמדו יותר סתרי תורה ויבהרו פנימיותה של תורה וכו', אז התחייה הלאומית תתגדל. ויוכר לכל ישראל וכל העולם שפעמי דלים אלו עקבות גאולת עולם הם לישראל ולעולם כולו, לכל אשר חובר לחיים ולנשמות ישני עפר, המצפים גם הם ליום גאולה לאור חדש על ציון. טוב, נמשיך את זה פעם הבאה. היסטורית? מבחינה היסטורית, מבחינה היסטורית זה ככה. מגלות אדם יצאים עם תורת הקבלה.
כן. מצד אחד, כל מה שיגלו יותר את התורה העליונה, יתורה כבר חושה לאומית. מצד שני, זאת לא התאבדות לגלות התורה
העליונה. תלוי, למי שמתאים. הוא הסביר את זה לפני כן. כשמגלים סתרי תורה, יש גם תביעה פנימית להתרומם לדרגה של הסתרים האלה. וזה בעצמו מרומם את הלומד. כי הוא לומד, והוא רואה שהוא לא ברמה של מה שהוא לומד, אז זה מחייב אותו אחד מהשתיים, או להפסיק, או להתרומם לרמה של התוכן הזה.
עכשיו, אני סתם זורק דבר, יכול להיות לגמרי לא נכון.
אולי?
האם בגלל זה, הרי
זכרון לברכה,
ועוד כל מיני חכמים
אחרים מקובלים,
מאיסור
בגיטאי? כן, ודאי. זה מערי בסן, כותב את זה לרמחל. רבי ישעיה בסן, רבו של רמחל. כן, אז הוא אומר לרמחל, תיזהר שלא יקרה לך מה שקרה לארי, שנענש על הגידול. גם הרב קוק, כשהיה חולה סרטן, לא עלינו, לפני מותו, אמר, זה עונש על שאני מגלה את הסוד. אה, לא, אבל מגלים לפי ההכשר.
רגע.
נסתכל. אלא אם כן הוא מגלה לפי הדרגה. הרב כותב שבזמן שכותב את אורות התשובה, שהוא מתייסר ייסורים גדולים, כי לא יודע עד אחד להנמיך רזי קודש ולמסור אותם לרבים, ואיפה לא לגלות. כן, כי הרי אורות התשובה זה אחד הספרים העמוקים ביותר שהרב כתב, שמה סתרי תורה מתאבקים חופשי. אז...
ככה גם ישיבה מתחילה.
סוטה, הם לא מבינים כלום. אבל מי שמבין, רואה שמה שזה סוטה תורה. הרב גילה את זה. אז היה לו התלבטות, עד איפה. נכון. יש עוד... לא, זה א' גורר ב', אבל...